כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו על המעבדה, תוכנית בנצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת. שלום נדב.
שלום וברכה.
אז אתה מגיע לכאן מאילת, שזה כבר ראוי לשבח, למרות שאתה לא רואה בזה מעין אתגר גדול.
בסך הכל חצי מדינה, לא יותר מזה.
נכון, אבל זה חשוב באמת לי ברמה האישית שהגעת ככה להנגיש את הידע שלך ואת העיסוק היומיומי שלך, שכנראה יש לו הרבה מקום באילת, מן הסתם בזכות המיקום הגיאוגרפי שלה. אתה תושב אילת מאז ומעולם, או שזה משהו חדש בקורות החיים?
לא, אני הגעתי לאילת ב-99, שזה כבר די מזמן, בעקבות העבודה. אבל בעצם אני ירושלמי במקור, גדלתי מירושלים, רמת גן, תל אביב, אזורים כאלה, אזור המרכז.
זהו, אבל בירושלים אין ים שיקרא לך לבוא ולחקור אותו וללמוד עליו, אז איך זה שפיתחת את האהבה הזו?
אבל אני מהדור שיקר את שער המשך. ואני הצללתי בנעמה, ושנרקלתי בנעמה, והייתי בבית ספר שדה נעמה, וזה כבר עולם אחר לחלוטין. שם התאהבתי בים.
הדור שלי נראה לי לא יודע מה זה בית ספר שדה נעמה, אני אשמח לשמוע.
בתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע, זה מקום שבו אנשים יכולים לחוות, ליהנות מהטבע, אבל בעיקר יש שם קבוצות של בני נוער שבאים, ויש שם חוגי נוער, או באים להתנדב, או להיות כמה זמן, ולהכיר את הסביבה. בית ספר שדה נעמה היה מקום מיוחד, שבו הכרנו את כל הסביבה. אני יכול להגיד שאני שנרקלתי כל מטר מדהב עד רס מוחמד, אולי אפילו מנואבה, כמעט כל מטר. טיילנו בערים, הכרנו את האזור הזה. אבל זה לא פלא שכל כך הרבה חוקרים ואנשי סביבה בעצם גדלו בבתי הספר של החברה להגנת הטבע. רק במחלקה שלי יש 5 כאלה.
וואו.
כשזה הרבה מאוד.
נכון. אז אתה גם צולל כמו שמקודם הזכרת, נכון?
כמובן.
וזה משהו שגם עוזר לך על המחקר עצמו, או שזה רק השלב של ההנאה?
זה חלק מהמחקר, אבל כמובן שזה הרבה מאוד הנאה. אבל לא חייבים לצלול בשביל להיות ביולוג ימי. אני אפילו מכיר חוקרת מאוד טובה, מאוד מוצלחת, שאפילו לא יודעת לשחות.
באמת?
היא פשוט עושה ביולוגיה ימית מאוניות, אוניות גדולות, מקווה שהאונייה לא תטבע, ואז הכל בסדר.
וואו, אז ממש יש לה אולי אפילו איזה סוג של פחד, אם אפילו היא לא התמודדה עם השחייה.
היא כבר עושה את זה הרבה שנים.
וואו, זה ממש מעניין. הייתי בטוחה שזה בא ביחד, אז זה נחמד שאתה שובר לי את הסטריאוטיפ. מה בעצם אהבת הים, איך היא ככה התפתחה אצלך, באיזה שלב היא הפכה, במרכאות אני אומרת, לימודית, היא הפכה לתחום המחקר?
חלק גדול מתוך השהות בבתי הספר סדר, בנעמה במיוחד, היה לנסות ולהכיר כל דבר. מה שישנו שם קבוצה של צעירים, והסתובבנו עם מגדירים, ולגלות עוד דברים ועוד דברים, והיו לנו מדריכים נהדרים, חלקם הם היום גם כן בפקולטות השונות באוניברסיטאות. הסבירו לנו, הראו לנו, ופשוט חווינו כל פעם משהו אחר. ואז יחד עם זה באה סקרנות, לבוא ולראות עוד משהו ולהבין משהו, ומתוך זה כבר באה אהבה של ים, ואחר כך גם אהבה של מחקר.
ההחלטה בסופו של דבר להישאר באקדמיה זה גם מעניין בפני עצמו, משום שיש איזושהי תפיסה, יכול להיות שהיא שגויה, שהאקדמיה מאוד מנותקת מדברים שקורים בשטח, ואז באמת ההפרדה הזו של לחקור משהו שאתה מאוד אוהב, אבל מה אם להשפיע עליו, על הדבר הזה שאתה מאוד אוהב, על הים?
להיות חוקר באקדמיה זה הכיף הכי גדול שיכול להיות. תחשבי על זה שבעצם מישהו משלם לך לשבת ולחשוב קודם כל על משהו שאף אחד אחר לא חשב. וכמה שזה יהיה יותר משונה ויותר רחוק ממה שמישהו אחר חשב, ככה יותר טוב. המגבלה היחידה היא שזה משהו שאפשר לבדוק אותו.
כן.
אחר כך, אחרי שכבר חשבת על משהו, עכשיו את באה ובודקת, ממציאה ניסויים, וזה העבודה שלך, ללכת ולגלות דברים חדשים. זה כיף הכי גדול שאפשר.
ויש איזשהו ממשק ביחד עם אנשי שטח, עם אנשים שמנסים גם להשפיע ממש, אולי לקחת את הדברים שאתם מגלים ולהטמיע אותם בשטח, לבדוק. יש איזשהו ממשק משותף?
כמובן. חלק גדול מתוך המחקרים, יש להם או פן יישומי, או שהם מתכוונים להשפיע על משהו יישומי. לפעמים זה ברמה של מקבלי ההחלטות, לתת להם את המידע שצריך. לפעמים זה פיתוח של דבר מיוחד, חדש. וזה הדברים שאנחנו עושים. במקרה שלי זה בנושא של שיקום שוניות אלמוגים.
שיקום שוניות אלמוגים, כן. שזה אנחנו נדבר על זה בהרחבה, נדמה לי בפרקים המאוחרים יותר. כן מעניין אותי לשאול אם כבר ככה נכנסנו לתוך האקדמיה, איך התחום הזה מתחלק? האם יש בו איזה שהם תתי ענפים בתוך ביולוגיה ימית, או איזה שהן אפשרויות מחקר שנבדלות זו מזו?
כמובן, הביולוגיה ימית ובכלל מדעי הים, יש להם שפע של תחומים. יש תחום של אוקיינוגרפיה כימית, ויש תחום של אוקיינוגרפיה פיזיקלית, שמסתכלת בזרמים למשל. יש כאלה שמשלבים בין דברים, יש כאלה שעובדים על אקולוגיה, כלומר תפוצה של בעלי חיים ומה גורם למין מסוים להיות המקום שבו הוא נמצא. יש כאלה שמסתכלים על המנגנונים ברמה יותר קטנה, ברמה הביוכימית. יש מגוון של נישות ותחומים, והכיף הוא שכל אחד יכול למצוא את הכיוון שהוא רוצה ולחצוב לו את הפינה שלו.
לפי מה שאני שומעת, גם אני צריכה לבוא עם איזה רקע במדעים מדויקים?
זה כדאי, זה לא חובה. אבל בכלל, הרקע במדעים מדויקים זה דבר טוב. כבר היה מי שאמר שמשהו שאי אפשר לקמת אותו, אז אנחנו לא באמת מבינים אותו.
עכשיו כשאני מבינה שהאקדמיה ככה מאפשרת לך גם לעבור בין תחומי מחקר, גם לשלב, גם לשלב עם השטח, ולא רק עם הספרים והנתונים והכימות בחף, אז באמת אני יכולה להבין למה אתה כל כך שמח מהמקצוע שלך, שזה נורא מעורר השראה לראות אנשים כאלה. אני מבינה שיש גם איזשהו פן, וזה לא חריג רק לביולוגיה ימית, של השוואה. זאת אומרת, אנחנו חוקרים משהו אחד אצלנו, מתבוננים מה עושים במקומות אחרים, משווים. השאלה אם בביולוגיה ימית זה בכלל רלוונטי, כמו שלמשל זה רלוונטי במשפט. כן, במשפטים זה מאוד ברור. בביולוגיה ימית, לא יודעת, אולי האוקיינוס והים, מידה של מלח שונה, חיים שונים, אקולוגיה אחרת לחלוטין, אולי זה בכלל לא רלוונטי לעשות את ההשוואות האלה.
ההשוואות האלה הן מאוד חשובות, אבל קודם כל כשנגשים למדעי הים, צריך להתנתק מחצי מהדברים שאנחנו מכירים קודם. נתחיל בדבר הפשוט ביותר, משקל.
אוקיי.
משקל דבר שהוא רלוונטי לגבינו. יש כאלה שחושבים, אני למשל שמן ואני מסתובב ומרגיש את המשקל שלי. בים זה כבר לא רלוונטי. להפך, אני יכול להרים דברים, אני יכול לסחוב כל כמות שאני רוצה. חוץ מזה, אני רגיל לזה כך שהעולם שלי הוא צמוד למצע. אני מסתכל קדימה, אני לא מסתכל למעלה. כן. בים הכל הוא שלושה ממדים. בים הכל זז, הכל זורם. משהו שאני שם אותו כאן, עוד 5 דקות, הלך למקום אחר. ואני צריך לצפות לזה. הבית שלי, אם אני בעל חיים שחי בים הפתוח, הבית שלי הוא זז.
נייד.
וזה לא משנה, הכל נייד. אז אנחנו עושים גם השוואות בין בעלי חיים שונים, בין מערכות שונות, מצד אחד, אבל גם אנחנו חייבים להתנתק כמה שיותר מהר מדברים שאנחנו באנו איתם קודם.
כן. ואז למה המחקר ההשוואתי בעצם עוזר להתנתק, או עוזר להבין את השונויות האלה?
כי אנחנו רואים פתרונות שונים לאותה בעיה שבעלי חיים הביאו אותם. אפשר ליצור שאלה של איך לראות את העולם. ואנחנו מכירים את הפתרון שלנו, שתי עיניים מקדימה, מיוצרים תמונה, שנעה ברצף, דבר אחרי דבר. אבל אפשר לעבוד עם כמה עיניים ולשלב אותם ביחד. מדוזה, יש לה לפחות 8 עיניים, כך שכל עין כזאת מורכבת מעד 6 עיניים. כך שזה הרבה.
וואו.
איך מאבדים את זה? איך מסתכלים לכל הכיוונים בו זמנית? לא כל עין רואה אותו דבר. איך עושים כל זה משהו ביחד? דבר אחר, אנחנו רגילים לכך שאנחנו מאבדים את כל המידע בראש. כן. מביאים את כל המידע, הכל לראש, ואז מאבדים את זה. בשביל זה צריך מוח גדול, צריך כוח עיבוד עצום. לפעמים זה סתם בזבוז. אז יש בעלי חיים שלא מעבירים את כל המידע, רק מה שחשוב. תן דוגמה, סרטני זנב חרב. הם לא סרטנים, אבל הם זנבות חרב, והם חיים בים. העין של הזכרים מעבירה רק מידע על נקבות למוח. זה לא כמונו שאנחנו רואים את כל העולם ומחליטים על מה מסתכלים, ועד יש כאלה שמסתכלים רק על בנות. לא, שם המוח לא מקבל שום פולס חשמלי אם זאת לא נקבה. זה אומר שכל עיבוד המידע נעשה על העין. והמוח חופשי לחשוב מחשבות, להסתובב, לעשות מה שהוא רוצה, ולא מעמיסים עליו כל מיני מידע לא חשוב, כמו למשל, הנה יש כאן אבן, או הנה עבר קריש שלא יכול לעשות לי כלום בנקו.
כן, אז רק כשיש מידע רלוונטי שלמוח יש איזשהו צורך לייצר פעולה בעקבותיו, אז שולחים את המידע הזה למוח.
בדיוק.
נקבה, התרבות.
למשל, זבובים עושים את זה עם שיווי משקל. כל הזמן שאני פחות או יותר בסדר, עבר השיווי משקל לא מספר כלום. והזבוב בעצם לא יודע מה הכיוון שלו. אבל ברגע שהוא יוצא מעיוות או ממצב הוריזונטלי, אז פתאום מודים, רגע, נכנסת כאן לאיזשהו סבזור, ובוא תסתכל מה קורה.
נחמד. אז אנחנו באמת בוחנים, מאבדים המון מידע, אולי זה גם מיותר, אולי אנחנו גם צריכים איזה מערכת סינון יותר מוקדמת מהמוח.
מאחר ויש לנו בעצם מערכת עיבוד נתונים מאוד גדולה, שרובה בעצם לא מופעלת, רוב הזמן היא נחה, אז יש לנו יכולת לאבד הרבה נתונים בו זמנית, לאבד אותם, להשוות אותם. יש איזשהו יתרון בכך שכל המידע מגיע, כי אנחנו מפספסים פחות. המחיר של זה שאנחנו צריכים לקפוץ, ויש לנו בעיה של תשומת לב.
כן.
ושאנחנו מדברים את כל הבעיות האלה שיש לילדים, לקפוץ ולשמור על תשומת לב מדבר אחד לשני, זה חלק מהדבר, כי אנחנו כל הזמן נדרשים לשים לב לדברים שונים. בוא ניקח כאן, אנחנו נמצאים עכשיו באולפן. אז עשינו מאמצים רבים בעצם בשביל להרחיק את כל שאר הדברים.
נכון.
אין לנו תמונות על הקיר. אין לנו שום שמיעה נוספת. אין לנו מסך LCD מול העיניים, או שום דבר לא זז.
נכון.
והכל בעצם נועד בשביל שנוכל להישאר בפוקוס במשך הזמן של התוכנית הזאת.
על השיחה שלנו. נכון. אז חוץ מהשוניות שאנחנו נדבר עליהן, כמו שכבר אמרנו, אתה חוקר גם חישה, שזה תחום גם של אולי עיבוד מידע, כמו שכבר התחלנו לדבר עליו.
זה תחום של סקרנות.
אוקיי.
נתחיל, כמו שאמרתי קודם, הכיף הגדול במדע זה שאתה יכול להפעיל את הדמיון וללך איתו לאן שרוצים. וחישה זה בעצם הדרך לתווך בין מה שקורה בעולם לבין מה שאנחנו יודעים עליו ומה שאנחנו עושים איתו. מידע שלא חשנו אותו בעצם הוא לא רלוונטי. כל דבר שקורה מעבר לאופק בכלל לא קשור אלינו. אנחנו לא רואים, לא יודעים, לא שומעים, הוא אי שם במקום שבו לא חשנו.
כן.
אז אם ככה, מעניין אותנו לדעת איך בעלי חיים חשים את העולם, איך זה מעובד, איך זה נכנס למוח, ואז מה עושים עם זה? איך משלבים את התמונות השונות שמתקבלות בו זמנית? וזה הכיף.
בואו נתחיל באמת להבין איך חישה שאנחנו מכירים ומכירות מהיום יום שלנו, שונה בין בני האדם לבין בעלי חיים, ואולי אני צריכה להגיד, ובעלי חיים ימיים, שאולי אני גם מגלה שיש איזה הבדל בינם לבין בעלי חיים ביבשה. מה שלנו מוכר, זה אותם חמשת חושים מוכרים, אני מפספסת משהו, יש משהו נוסף שבני אדם קולטים בזכותו?
ראשית, חמשת החושים האלה זה רק מה שאנחנו רואים מבחוץ. אנחנו גם חשים מה שקורה בפנים, אבל שם זה חישה מסוג אחר. אנחנו רק מגלים משהו כאשר יש לנו בעיה. רק כאשר כואב את הבטן, בכלל יש לנו מושג שיש לנו בטן. אבל בדרך כלל, הכל שקט והכל נחמד.
ובכל זאת מתרחשת חישה, גם כשהכל שקט.
כן, עדיין תאי חוש עובדים או יכולים לעבוד, אבל הם לא מדווחים. יש תאי חוש מסוימים שהם רק מדווחים כשיש חריגה מאיזושהי נורמה. בגדול, אם אנחנו מסתכלים על החושים שלנו, אז יש שלושה סוגים של גירויים. גירוי אחד זה גירוי מכני. מגע, שיווי משקל, קול, כל הדברים האלה שייכים תחת גירוי מכני. גירוי מכני הוא גירוי שהוא בדרך כלל רציף. זאת אומרת, הוא נמשך מרגע שיש מגע עד הסוף, תלוי בעוצמה שלו. גירוי אחר זה גירוי שקוראים לו אלקטרומגנטי.
אוקיי.
אלקטרומגנטי נכנס פנימה חשמל, לחוש גירויים חשמליים. אור, חום, כל אלה גם כן הם רציפים. כלומר, בתחום שבו אנחנו יכולים לחוש, כל דבר באמצע אנחנו יכולים להרגיש אותו.
אז פה נגיד נכנס הראייה?
ראייה למשל.
חוש הראייה.
ראייה למשל זה שם, חישת חשמל זה שם, חישת חום נכנס גם כן שם.
כן.
בין אם אנחנו רואים, בונים תמונה בחום, ובין אם סתם חם לי עכשיו, אז זה גירוי, גירוי מהסוג הזה.
אוקיי.
ויש לנו דבר אחר שנקרא חישה כימית. ריחות, טעמים, כל הדברים האלה.
החישה האהובה עליי כנראה.
זאת חישה מאוד מוזרה. כי זאת חישה שהיא לא ממש מרחוק. ראשית נתחיל בזה שאנחנו חשים מולקולות ספציפיות. אין כאן משהו רציף. יש דברים שיש להם ריח, יש דברים שאין להם ריח. יש נגזרות, יש ריח קרוב, יש דבר דומה, אבל יש דברים שבכלל לא מרגישים אותם. ולכל בעל חיים יש את התחום ריחות ותחום טעמים שהוא מרגיש.
מעין מנעד כזה? וזה משתנה מבעל החיים?
זה עניין שזה לא מנעד. זה אוסף.
אוסף.
לאחד יש אוסף
ספרים. זה לא רצף.
בדיוק. לאחד יש אוסף ספרים כזה, ולשני יש אוסף ספרים אחר, אוסף קוביות, וכל אחד בונה את התמונה ממה שהוא רוצה.
כן.
אבל יש דברים שאחד יחוש, והשני לא יחוש בכלל. עכשיו, יש עוד דבר מוזר עם החישה הכימית, כי בעצם מדובר על מולקולה שהייתה בחומר שאותו אנחנו מרגישים, והגיעה אלינו. עכשיו, אם זה הוגה ונחמד, ואנחנו עומדים מול המפעלים שהיו ברמת גן, ומריחים שוקולד, אז בעצם נכנס לנו שוקולד לאף. אבל מה קורה עם זה? משהו פחות טעים, או פחות נחמד? אני יכול לחשוב על דברים רעילים, אבל בוא נחשוב סתם דברים שהריח שלהם לא כל כך טוב. עדיין מולקולה משם הגיעה לנו לתוך האף, ואופס, לא כל כך כיף.
כן.
אז זאת חישה מסוג אחר. חישה של חומרים, זה הסוג השלישי. אז שניים הם בעצם חישה מרחוק אמיתיים, או בעיקר חישה אלקטרומגנטית, חישה מרחוק אמיתית. שניים האחרים הם יותר חישה של משהו שנמצא לידינו.
וזה דומה למה שקורה אצל בעלי חיים? או שגם אצלם יש אותם שלושה סוגים?
אצל כולם זה מה שיש.
עכשיו, אוקיי.
איך חותכים אותם, ואיך כל אחד מרגיש משהו, זה שונה לחלוטין. למעשה, בני אדם כמעט לא חופפים בחושים שלהם אף בעל חיים.
אוי.
איך שהוא אנחנו דומים למה שעושים פרימטים, גורילות, צ'ימפנזים, אבל גם זה לא בדיוק. בראייה אנחנו בסדר, בשמיעה ובריח פחות. אבל כמעט לכל בעל חיים אחר יש משהו אחר.
וואו.
אנחנו יכולים לבחור כל חוש שלא יהיה. אבל בואו נסתכל על דבר אחר. אם אנחנו מסתכלים על החושים ואיך הם מתווכים לנו את העולם. כי זה בעצם מה שחשוב. אני עכשיו יכול להסתכל כאן על אולפן ולראות שהמסך, או המסך כאן שיש לפניי, יש בו כמה צבעים. אבל למעשה יש שם שילוב של צבעים אחרים לגמרי, וזה מה שהעין שלי תרגמה. וישב כאן מישהו אחר ויראה דברים אחרים. ולמעשה גם זה יצדק וגם זה יצדק. אבל בואי ניקח משהו אחר. בואי תעמדי רגע עכשיו על שולחן.
אוקיי.
Okay. תעמדי על שולחן, תסתכלי על החדר. תסתכלי, מתפס, כן, כן, אני יודע, זה נשמע מוזר לעמוד על שולחן, אבל זה שווה. חדר, רואים מלמעלה את הכל. עכשיו לרדת למטה, לשים את הראש על הרצפה.
ולהתבונן.
ולהתבונן. אותו חדר עצמו.
נכון.
שני דברים שונים לחלוטין.
נכון.
באחד רואים את כל הכתמים על השטיח, וכל האבק, וכל קופסה, וכל כיסא, הוא פתאום נראה כעמוד גדול. שולחנות, רואים אותם מלמטה, עם כל הדברים שלא ניקינו, וכל מיני דברים כאלה.
נכון. איזה מסטיק אם זה היה בבית ספר, שפעם מישהו הדביק.
גם זה נכון, גם את זה יש לנו לא מעט. בשיעורים אנחנו ממש מציירים את זה. עכשיו, זה בעצם מראה לנו שאותו חדר עצמו, יכול להיות שונה לחלוטין, נאמר לזבוב שבא להסתובב כאן, או לכלב או חתול שעובר לנו שתנו בבית ומסתכל. וכמובן שאנחנו בטוחים שכל החדר הוא לשירותנו, והוא כמו שאנחנו רוצים, ואנחנו יודעים בדיוק מה קורה, רק שבמציאות אין לנו באמת מושג. ההבדל הזה, בצורה שבין בעלי חיים שונים חשים את העולם, נקרא אומוולט. וון אקסלי בעצם טבע את הביטוי הזה, והמשמעות היא העולם כפי שהוא נתפס על ידי בעלי החיים.
אוקיי.
ולכל בעל חיים יש אומוולט משלו. והאומוולטים האלה חופפים חלקית, מסתובבים בו זמנית, ובתוך אותו מקום עצמו, בתוך אותה נישה, אותה פינה בעולם, יכולים להיות אומוולטים שונים לפי בעלי חיים שונים. וכל אחד מתרגם את העולם כפי שהוא רואה, ויותר מזה, כל אחד מהם משוכנע שזאת היא הדרך הנכונה, וככה העולם קיים באמת.
שזה אולי הנקודה הכי חשובה, להבין שזה נורא מגוון, ובכל זאת, כל אחד תופס את זה כמאוד הומוגני.
לא הומוגני, אבל כמאוד מרכזי.
מרכזי.
דבר נוסף שנובע מתוך זה, זה שהגבולות של החושים, הם אלה שקובעים לנו את הגבול של העולם שלנו.
כן.
אנחנו רואים שהעולם היום גדל. מה זאת אומרת? פתאום אנחנו מקבלים נתונים, מקבלים מידע על מה שקורה בארצות הברית. יותר חשוב לנו מה שקורה בארצות הברית מאשר מה שקורה לנו בערד. הסיבה היא כי הגיע לנו מידע. עכשיו, לבעלי חיים שונים מגיע מידע ממרחקים שונים, והמרחקים האלה הם תלויים בחוש. אם ניקח למשל חישה של מגע, אז היא מוגבלת, זה מה שצמוד אלינו.
כן.
אם אנחנו נסתכל על קול, אז הקול ניסה על פני מרחקים מאוד גדולים, ואנחנו יודעים שלוויתנים מסוגלים לתקשר אחד עם השני משני הקצוות של האוקיינוס.
יו.
מדבר על אלפי קילומטרים.
משני הקצוות של האוקיינוס.
משני הקצוות של האטלנטי, אנחנו יודעים שלוויתנים מדברים אחד עם השני. מנהלים שיחה. זה סיפור, איך מנהלים שיחה על פני מרחק כזה, לוקח הרבה זמן עד שהמידע מגיע. ראייה. אז אפשר לראות דברים למרחק יחסית גדול באוויר, במים אנחנו מגבלים בערך ל-40 מטר. Mm-hmm. מעבר לזה, קשה לקבל תמונה חדה. יש כאלה שזה פחות מ-40, 10, 5, ויש כאלה שזה 45. אבל בזה זה נגמר.
כן.
ריח. מאיפה הריח מגיע? סיפור ארוך. יכול להיות מאוד רחוק. לא תמיד אנחנו יודעים מה המקור שלו. לעומת זאת, יש בעלי חיים שחשים חישה חשמלית.
אוקיי, מה זה אומר?
אנחנו יודעים שהמוח שלנו, השרירים שלנו, כולם עובדים על פני גלים חשמליים. יש בעלי חיים שמסוגלים לקלוט את השדה החשמלי שנוצר על ידי פעולת שרירים, על ידי פעולת חשיבה.
וואו.
על ידי פעולה עצבית, כל דבר כזה.
ממש נשמע כמו חוש אישי.
לגבינו זה חוש אישי. כן. לגבינו זה עוד אחד.
כן, נכון.
למשל, לקרישים יש את זה. למשל, יש דגים שיש להם, למשל ברווזונים, יש עוד כמה וכמה שיכולים לחוש את זה.
ואז קריש שחש איזה שדה מגנטי קטן יכול להגיד, שדה חשמלי, סליחה, יכול להגיד, או, יש שם איזה טרף טוב.
למשל, יכול דג להתחבות מתחת לחול, להיות בטוח שהוא מוכבה לחלוטין,
כן.
עובר קריש, מרגיש את השדה החשמלי שלו, חופר בחול, לקח לו.
אוי, מסכן הדג, הוא לא יודע שקרישים מרגישים את זה.
עכשיו, הדבר הזה מוגבל לטווח של 10 מטר, בדרך כלל 2 מטר, תלוי בעוצמה, במצב של בעל החיים, אם הוא פצוע, זה יותר, מי שחשים אותו יותר ארוך, טווח יותר גדול, כך שהמרחקים הם גם כן שונים, וזה תלוי בחוש.
יש עוד דוגמאות כאלה, זה מגניב.
הזכרת חישה מגנטית.
אנחנו בטעות הזכרתי, אבל אני רואה שזה מסתדר טוב.
זה מסתדר מצוין. למשל, יש בעלי חיים שמסוגלים לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ. איך הם עושים את זה? שאלה טובה. יש כאלה שיש להם ממש חומר שנקרא מגנטית, שממש מסוגל לחוש את להשתנות כפונקציה של השדה המגנטי, ויש כאלה שיש להם מודיפיקציה של מערכת הראייה, ובעצם הם רואים את השדה המגנטי. מאוד משונה, אנחנו לא ממש מבינים איך זה קורה, אבל זה כנראה עובד.
ואיך זה עוזר עכשיו, להם?
זה עוזר לנווט. מישהו צריך לשחות ממקום אחד לשני, קריש למשל, והוא צריך לחצות את האוקיינוס הפסיפי, אוקיינוס הכי גדול בעולם, וצריך להגיע מאפריקה לצורך העניין לאוסטרליה. למה? כי באוסטרליה שם נפגשים ושם מתרבים. אז עכשיו, איך עושים את זה? חישה מגנטית יכולה לעזור לשמור על הסביבה שבה נמצאים. למשל, אנחנו יודעים שדבורים יכולות לחוש שדה מגנטי, והן מנווטות על פני קנה מידה הרבה יותר קטן. לובסטרים עושים את זה.
אוי.
לובסטר פשוט, לא כל כך פשוט, מחושתן, גדול, כאשר הם חיים, למשל, באזור של פלורידה, שם זה נמצא, אז מה שהם עושים, זה הם צריכים כל פעם לרדת לעומק בתקופת ההוריקנים, כדי שלא יבוא הוריקן ויערוס אותם וישבור אותם על פני השונית, וזה יערבל את המים וזה אסון גדול.
כן.
בתקופת ההוריקנים יורדים לעומק, אבל הם צריכים לחזור, לרדת לעומק זה קל, אבל הם חוזרים הביתה. השדה המגנטי והכרת השדה המגנטי עוזר להם לחזור לביתם.
איזה אחלה כושר ניווט בזכות הדבר הזה. נשמע טוב מאוד.
זה כלי ניווט מאוד משמעותי. יש עוד כלים של ניווט, יש עוד כלים של חישה נוספת. אנחנו דיברנו על חוסר חפיפה. למשל, אנחנו שומעים בתחום מאוד מצומצם.
נכון.
אנחנו שומעים בערך בתיאוריה מהרץ אחד עד 20 קילו הרץ.
אוקיי.
קילו 1,000 הרץ. הרץ זה גל אחד בשנייה. בתיאוריה. במציאות הרבה פחות מזה. מעטים הם אלה שמצליחים להסתדר מ-20 הרץ עד 17 קילו הרץ, זה כאילו התחום היותר. אבל דולפינים יכולים לעבוד עד 200 קילו הרץ, שזה אומר פי 10 מאיתנו, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שזה תחום אחר שאין לנו מושג מה קורה בו.
כן.
והם יכולים לדבר אחד עם השני ולתקשר ולחפש טרף ולמצוא דברים. בתחומים שלנו הם לא מושגים. אנחנו קוראים לכל זה אולטרסאונד, מעבר לכל.
זה מעבר לכל שלנו.
בדיוק. זה מעבר לכל שלנו. כמו שאנחנו מדברים על אולטרסגול, מעבר לסגול, מעבר לסגול שלנו.
כן.
זה שאנחנו מוגבלים ב-400 ננומטר, זו המגבלה שלנו. כן. הרבה בעלי חיים יכולים להסתדר עם תחומי סגול שאנחנו לא יכולים להסתדר איתם.
השמות שאנחנו נותנים לדברים מוכיחים את מה שאמרת בהתחלה, שיש המון המון סוגים של חישה, אבל כל בעל חיים תופס את עצמו במרכז ומסתכל על הדברים כשהוא באמת במרכז מעולם המושגים שלו.
נכון מאוד. עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה למצוא את הדברים המשותפים, ולתוך זה להבין למה בעצם דברים התפתחו כמו שהם. למשל, בסופו של דבר, כל תחומי החישה של הראייה מוגבלים בין 300 ננומטר, לגבינו זה אולטרה סגול, לבין 750-800 ננומטר, זה התחום הספקטרום שבעצם אנחנו יכולים לראות, שלנו זה אדום אינפרד, אנחנו מסדרים עד 750.
כן.
בעצם למה? מסתבר שהסיבה, יש איזו סיבה אבולוציונית או סיבה פיזיקלית, וכל זה בגלל החדירות של האור באטמוספירה. מעבר לזה, אי אפשר לחדור. כאשר מסתכלים על פני הרבה בעלי חיים, אפשר לראות תופעות ולהבין איך דברים קורים מבחינת המגבלות הפיזיקליות שלהם. שזה חלק מעניין וזה חלק שאני מתעסק בו די הרבה.
כן, זהו, רציתי לשאול אם זה כל כך מגוון, וזה באמת מעבר למה שאנחנו רגילים ורגילות אליו, אז איך בעצם אפשר לחקור את הדברים האלה? כי הסימן שאלה מתחיל עוד ממה אני בכלל חוקרת, ואחר כך, אוקיי, נגיד שגיליתי שיש איזה טווח של סאונד שאני לא שומעת, אז עכשיו איך אני חוקרת את הדבר הזה? אז זה שאלות גדולות שצריך להתמודד איתם במקרה הזה.
יש איזה שני פתרונות. פתרון אחד, אני רואה משהו שאני לא מבין אותו, ומנסה להבין איך זה קרה. למשל, אני רואה דג שמגיב באופן קבוע למשהו, ואין לי מושג למה הוא הגיב. הוא משנה כל פעם את הכיוון שלו, ואני לא יודע למה. אני רואה שני דולפינים ששוחים להם ביחד, אבל ממרחק גדול, לא שומע שום דבר. שם מכשיר הקלטה, לא שומע כלום, ואז בא למשל פתרון טכנולוגי.
כן.
אם אני מוצא איזשהו מכשיר שמשפר את זה, ופתאום אני קולט משהו, אז זה עובד. ככה יש במצלמות. עד שלא היו מצלמות שהיו רגישות לאולטרה סגול, לא קלטנו את האושר של הצבעים והדגמים שיש על הפרחים. מסתבר שלהרבה מאוד פרחים יש דגמים יפהפים באולטרה סגול. לא מיועדים לנו, מיועדים לבעלי חיים אחרים, כמו לדבורים.
כן.
עד שלא יכלנו להקליט בקולות, בטווחי קולות של 200 קילו הרץ, אז לנו שדולפינים מדברים ב-200 קילו הרץ.
אבל זה בעצם מניח שאתם רואים משהו שלא מבינים, וזה מניח שיש לזה סיבה. למה? כי זה עקבי? כי זה חוזר על עצמו? למה ההנחה שאם ראינו איזושהי תופעה, אז בטח יש לזה איזו סיבה שאנחנו בהכרח מפספסים?
בדיוק. כי זה עקבי, כי זה חוזר על עצמו, כי הרבה פרטים עושים את זה. או לחילופין, כי אנחנו לא יכולים להסביר את זה בשום דרך אחרת, חוץ מאשר התנהגות אקראית.
כן.
אם זה חורג מהאקראי, אז זה כבר מתחיל להיות מעניין. עכשיו, יש גם כיוון אחר. לפעמים קורה שאנחנו פיתחנו מכשיר, מסתובבים איתו, ואופס, ראינו משהו מעניין.
במקרה.
במקרה, וככה זה קורה. אנחנו נדבר בהמשך על נושא של ראייה באור מקוטב.
נכון.
בעצם הצורה שבה גילינו חלק מהדברים היה בזכות זה. קודם היה מכשיר, ואחרי זה אנחנו נחפש לראות מה מעניין.
אז אור מקוטב וראייה באור מקוטב זה עוד סוג של חישה?
זאת צורה אחרת של חישה, של ראייה, שאנחנו לא רואים אותה, אבל יש הרבה בעלי חיים שכן משתמשים בה. אנחנו משתמשים בזה גם כן. כל מסך שטוח, כל סמארטפון, כל LCD, כל תצוגה דיגיטלית מבוססת על כיתוב של האור. אבל לנו אין מושג מזה, ולכן אנחנו רואים מסכים כל כך יפים, כל כך נחמדים. יש בעלי חיים שממש יכולים לראות מה זה ואיך זה, ולהבין איך הדבר הזה קורה.
כן. אז אולי באמת, משום שאנחנו כבר ככה מתקרבים לסוף השיחה הראשונה שלנו, נסביר מה זה בעצם אור מקוטב, ואחר כך נוכל בפרקים הבאים להכיר גם חיות שממש עושות בזה שימוש, וחשות ככה את הסביבה שלהן.
אוקיי, אנחנו כולנו יודעים שאור זה משהו אלקטרומגנטי. מה זה אלקטרומגנטי? שני שדות של גל, שיש להם מרכיב חשמלי ומרכיב מגנטי. יופי, אמרתי משהו, לא כך ברור מה זה, אבל זה בסדר, גם להרבה אנשים, גם להרבה חוקרים זה לא לגמרי ברור, אבל בסדר. עכשיו בואו נעשה רגע גל. תעשי רגע גל עם היד.
גל עם היד? טוב, כן. עשיתי גל עם היד.
יופי, תעשי עוד גל עם היד.
אוקיי, עשיתי עוד אחד, עם יד השנייה, עם יד שמאל.
כל מי שיתבקשים לנו לעשות גל עם היד, הגל שלו יעלה למעלה ולמטה. אבל אין שום סיבה שעולה למעלה ולמטה. בסך הכל ביקשתי גל. גל יכול גם ללכת ימינה שמאלה, בדיוק.
עכשיו אני משנה את זה באולפן ומבינה באמת שהאינסטינקט שלי היה לעשות למעלה ולמטה.
נכון. ואפשר גם באלכסון. הגלים של האור יש להם כיוונים שונים. הכיוון הזה של גלי האור, זה הכיתוב שלהם. זה לא במובן של קוטב, אלא במובן של מרחב בעצם, התנועה המרחבית שלהם. ואז בעצם השאלה היא לאיזה כיוון הם הולכים. אין לנו מושג. כי מבנה העין שלנו לא מאפשר לחוש את זה. למען האמת אפשר לחוש את זה, אבל אנחנו לא ממש רגישים, אנחנו מתעלמים מזה. יש בעלי חיים שמסוגלים ממש לחוש מה כיוון האור, ולעשות עם זה דברים יפהפים.
מה כיוון האור? כלומר, נגיד עכשיו, אני, כמו שאמרנו מקודם, יושבת באולפן, אני רואה כל מיני דברים מסביבי, ואז איך אני יודע... אתה אומר שיש עכשיו לאור פה באולפן איזשהו כיוון, ואני פשוט לא מספיק רגישה לחוש בו.
למשל, אם תסתכלי על שולחן, או על הרצפה מבריקה, או דבר אחר, יש שם גלי אור שהכיתוב שלהם הוא מקביל לפני השולחן, משהו כזה. אני מראה את הכיוון האופקי. יש דברים אחרים שבאים אנכיים. אנחנו, למשל, אם היינו משקפי שמש פולרויד, היינו יכולים לסובב אותם, והיינו רואים שבעצם כיוון האור, הבהירות, משתנה במקומות שונים. אבל לגבינו, חסר משמעות. השולחן שפיינו הוא לבן, או הרצפה, מבריקה.
וזה לא משנה שהאור בעצם הולך לכיוון של אופקי.
אין לנו שמת של מושג, לא אכפת לנו, לא משנה לנו כלום, ויש לזה סיבות טובות. יש לזה סיבות של איבוד מידע וכמות המידע שאנחנו יכולים להשתמש בו, יכול להיות שזה קצת מאמיס עלינו יותר מדי.
כן, אין לנו בעצם איך להשתמש בזה, אולי, במידע הזה. אולי הוא פחות חשוב.
לנו,
בוודאי.
לנו, יכול להיות שלנו הוא פחות חשוב, מבחינה אבולוציונית, כאשר התפתחנו בסוואנה, יכול להיות שזה פחות חשוב. למעשה, הראייה שלנו התפתחה על עצים. אבל אחרי זה איזשהו שלב שבו עברנו לסוואנה, ויכול להיות ששם זה פחות חשוב. ויכול להיות שזה רק איזשהו מגבלה של התפתחות העין, כי לרוב החולייתנים, לא לכולם, אבל לרוב החולייתנים אין יכולת לראות אור מקוטב. חסרי חוליות דווקא עושים את זה מצוין.
אז אולי בסביבה הימית זה הרבה יותר נחוץ. אני רק רוצה לוודא, לכיוון של האור זה בעצם וקטור? אנחנו קוראים לזה וקטור?
זה וקטור. זה בעצם וקטור דו-כיווני. זאת אומרת, זה לא יוצא מנקודה אחת והולך לאינסוף, אלא בעצם זה מה מאינסוף עד אינסוף לצורכן. לאורך איזשהו קו.
כן.
זה הכיתוב של האור. האור עצמו, כמובן שהוא וקטור, יש לו מקור התחלה ומקור סיום. גבינו סיום זה כאשר הוא נכנס לנו לעין.
כן.
זה שמה בעצם נגמר הסיפור.
אז מה חיות ימיות עושות עם זה, או לא כל החיות? איזה חיות אמרת? חסרי חוליות?
חסרי חוליות, למשל יונונים, למשל סרטנים. גם באוויר, דרך אגב, למשל דבורים רואים אורות אור מקוטב מצוין ומנווטות על זה. פרס נובל להתנהגות, האחרון שניתן, ב-58 ניתן על לבון פריש, בין היתר על זה שהוא גילה את הריקוד הדבורה שמבוסס לכיתוב של האור. אז זה מעניין. אבל חוץ מזה, יש לנו גם בעלי חיים בים שרואים, ואפילו מדברים אחד עם השני באמצעות אור מקוטב, שרק הם רואים, והטורפים שלהם, שהם קרישים והם מוגבלים כמונו, הם לא יכולים לראות אותם.
אז יש להם יתרון.
יש להם ערוץ תקשורת פרטי, סודי, רק שלהם,
מסווג.
וזה סוג של ערוץ תקשורת שהתגלה רק במקרה בעקבות זה שהתפתח מכשיר המתאים.
איזה מכשיר זה?
מצלמה שמאפשרת לראות אור מקוטב. קודם בא פיתוח הטכנולוגיה, אחר כך גילינו את זה.
טוב, אז נסכם את הפרק הראשון ונמשיך ונתמקד באותו אור מקוטב ובאותה יכולת מופלאה. אנחנו נעשה את זה דרך דיונונים, אבל אני מניחה שיש עוד כאלה חיות.
בהחלט, אבל דיונונים זה בהחלט מעניין.
אז ככה, מה למדתי? יש מגוון סוגי חישה, וכל בעל חיים מכיר את סוגי החישה שלו, ובוחן דרכם את הסביבה. המונח אומוולט מגדיר את העולם כמו שהוא נתפס על ידי בעל חיים. נכון? יפה. בני אדם מכירים 5 סוגים. דיברנו על הריח, על הטעם, השמיעה, הראייה והמישוש. חשוב להגיד שסוגי החישה של כל בעלי החיים מתחלקים ל3 סוגים. אז גם זה שאנחנו מכירים 5, בכל זאת יש להם חלוקה. אז החלוקה היא חישה כימית, שזו חישה שמתייחסת לחומרים מסוימים.
בדיוק.
חישה אלקטרומגנטית, שזו חישה רציפה, כלומר חישה שמאפשרת הבנה של תחום מסוים.
נכון
מאוד. וחישה מכנית. למשל, כל מגע נמצאים בתחום הזה, בסוג הזה של חישה, וגם שיווי משקל. יש דברים שיכולים, אמרת לי, להתפענח ב3 הסוגים.
נכון, יש דברים שכמו למשל כאב, שאנחנו לא מזהים בעצם מה מכאיב לנו, ואז גם חום וגם חומצה מתפרש ככאב למשל.
וחום שייך בעצם לחישה מאיזה סוג?
אלקטרומגנטי, וחומצה זה כימי.
כן.
ולחץ זה יהיה, למשל לחץ או דקירה או משהו כזה, זה יהיה מכני.
וואו.
לכולם, אז... לגבינו כולם זה יכול להתפרש ככאב.
כן, ככאב. טוב, זה מעניין. הזכרנו גם שלחושים שונים יש טווחים שונים, וכל מה שקורה מעבר לטווח שלנו או של אותו בעל חיים, לא מעניין את הבעל חיים הזה.
הוא לא חש אותו ואין לו מושג שקורה שם משהו.
כן. סיפרת לי כשהמיקרופון היה כבוי שיש ניסויים שמניחים מראה בים.
בים ודגים עוברים, וכל זמן שהם שוחים מעבר לתחום שבו הם רואים מה קורה במראה, זה לא מעניין אותם. ואז ברגע שהם מתקרבים את החמישה סנטימטר לתוך תחום הראייה שלהם, רואים שיש שם מישהו זר שלא מכירים, ואופס, רצים ומגיעים ומרביצים למראה בכל כוחם.
טוב, זה מעניין בפני עצמו. זה גם מעלה לי שאלות פילוסופיות, כמו מה זה אומר על התפיסה, ואתה יודע, מה זה אומר על המנגנון הגנה, ועוד כל מיני דברים. הזכרנו חישה חשמלית, ראייה בכלל, ואז התמקדנו בראייה של אור מקוטב. דיברנו קצת על זה. ראייה של אור מקוטב זה בעצם ראייה של כיוון הגל של האור. יש בעלי חיים שמשתמשים במידע הזה שניתן להם בכיוון הגל של האור, ועל בעל חיים אחד מהסוג הזה נדבר בפרק הבא.
נכון, נדבר על דיונונים, דיונינויות, תמנונים וכל הקבוצה הזאת.
אז אני רוצה להודות לך על הפרק הראשון בסדרה שלנו יחד. תודה לך פרופסור נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת. אני אומר תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם שהאזנתם והאזנתן. לפודקאסטים נוספים, אפשר להיכנס lkan.org.il/podcast. נשתמע. Each little clown here know how to jam here under the sea. Each little slug here cutting a rug here under the sea. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the water. Yeah.